שלום, צהריים טובים אחי ורעי. ברוך אתה אדוני, שכל ימים דור. אנחנו לומדים תנ"ך, נבואות שהוצלחו לדורות. ובעזרת השם, בהמשך השבוע גם יהיה שיעורים לקראת פסח. בפעם שעברה פתרנו את תעלומת למה לא הלכת הימים מפי בושת, נכון? וראינו שזה בעצם יושב על סיפור אחר לגמרי, על יונתן. ובעצם אנחנו עכשיו הגענו לפרק כ"א, כי את כל הסיפור של מרד שבע בן בכרי די סיימנו. אגב, פרק כ"א, אגב, לא יודע אם ציינתי לכם את הדבר הזה, אבל סתם, איזה אנקדוט, לא יודע אם זה אנקדוט ההיסטורית, נכון? למדנו את זה, את מרד שבע בן בכרי למדנו. כן. בסוף, מה קורה? רודפים אחרי שבע בן בכרי, ותופסים אותו, והורגים אותו איפה? באבל בית מאחה. איפה זה אבל בית מאחה? אתם יודעים? היום, איפה זה? מה? לא. תל מאחה זה תל ליד מטולה. אז לא יודע, כשלמדת את הסיפור הזה, זה מאוד הזכיר לי את הסיפור עם יוסף לישנסקי. בקצרה, יוסף לישנסקי היה בעצם אחד משלושת המנהיגים המרכזיים של מחתרת נילי, אהרון אהרונסון, שרה אהרונסון, ואבשלום פיינברג, אמרתי כרגע ארבעה, אבל אבשלום פיינברג נהרג על ידי בדואים, וחשדו בלישנסקי שהוא עשה את זה. כל פנים, כשהטורקים עלו על המחתרת, אהרון אהרונסון היה במצרים, אז הם באו והקיפו את המושבה זיכרון יעקב, ותפסו את שרה אהרונסון, גם את אבא שלה וכולי, ולישנסקי ברח. ואז הוא התחיל לנדוד בארץ ישראל. יש פודקאסט מאוד מעניין של תוכנית שעשו בכל ישראל בשנות ה-60, שנקרא המרדף. 20 יום הוא ברח, כשבעצם המושל הטורקי מאיים שהוא יחריב את זיכרון עד היסוד אם לא יסגירו את לישנסקי. המוכתר של זיכרון אוסף את כל אנשי העיירה בבית הכנסת, הם מוצאים ספרי תורה והם נשבעים שהם יסגירו אותו. והוא בורח מזיכרון יעקב, הוא בורח לקרקור, ושם מגיע סיפור ממש זה. שם מגיע עגלה שיצאה מפתח תקווה עם נשק וזהב, שארגון השומר מבריח, כי הם פחדו שהטורקים בחיפוש שלהם יגלו את זה, ובגליל היה יותר רגוע. הזהב זה זהב שהביאה לארגון השומר ממחתרת נילי. ולישנסקי מבקש מהם להצטרף איתם, והם בהתחלה מסרבים, מה פתאום, שפנים באופן, אנחנו גם נשא, גם זהב וגם אותך, שכל היישוב מחפש אותך, הטורקים פרסמו את השם שלו. בסוף אנשי קרקור, המושבה, דחקו בהם, תקחו מפה את הדבר הזה. לישנסקי עולה עליהם על העגלה, הוא לא יודע שבמקביל, ביבנאל יש כינוס של ארגון השומר, שבוחן מה לעשות בתחשיט, ככה קראו לו. האם להסגיר אותו לטורקים, האם בסוף הם שמים אותו באיזה מין מעצר בית כזה, מגיעים לאזור מטולה, ומשאירים אותו באיזה מין מעצר בית כזה, כאילו מחוץ למטולה באיזה, והם מגיעים למסקנה בארגון השומר שצריך להרוג אותו. כי הוא מסכן את כל היישוב, וכן על זה הדרך, פרשה חמורה מאוד, ולהסגיר את הגופה שלו לטורקים. הם לא רוצים להסגיר אותו חי לטורקים, כי הם מפחדים ש... שמה? לא בגלל העינויים. שהוא ינקום בארגון השומר שהסגיר אותו. היה לו חשבון עם ארגון השומר, הוא לא התקבל לארגון השומר. אז הם החליטים הם להרוג אותו ולהסגיר את הגופה שלו לטורקים. אתם מבינים? יש שם בפודקאסט הזה רעיון עם מי שירה בו. זה היו שניים. רגע, ברכתי השמות שלהם, אבל הם יודעים, אומרים את השמות שלהם ו... עוד פעם, מבחינתם זה היה כדי להציל את היישוב, כי הוא היה סוג של איזה מין רוידף כזה, כי הטורקים, פה ביישוב כבר ידעו מה הטורקים עשו לארמנים. שרה אהרונסון, כשחזרה מקושטה, היא הייתה נשואה ליהודי טורקי, והיא לא הלך, אז היא חזרה. כשחזרה מקושטה לארץ ישראל, הייתה מסילת ברזל חיג'אזית, היא ראתה בעיניים את הרציחות של הארמנים. אז הם הבינו מה הטורקים סוגלים לעשות, אז מאוד מאוד פחדו. על כל פנים, אמרו ללישנסקי, תקשיב, באו אליו, אמרו לו, מצאנו פתרון, אנחנו נבריח אותך ללבנון, יש לך שם חברים דרוזים. לישנסקי גדל במטולה, והוא היה דובר ערבית רעותה, והיה לו חברים דרוזים בער הדרוזים בלבנון. והם לוקחים אותו לאזור מפל התנור, אבל בית מאחה של היום, ושם, אחד הזה, שולף אקדח ויורה בו. והוא נופל על הארץ. אחרי שהם נופל, הם הולכים לקרוא לקצין הטורקי, הם תיאמו עם קצין טורקי שהם יבואו לאסף אותו, ויתנו לו את הגופה, באים, קוראים לקצין הטורקי, חוזרים חזרה למקום, לישנסקי איננו. דבר שהוא רק נפצע. עכשיו ארגון השומר היה במצוקה, כי עכשיו הטורקים יודעים שהם עוד יותר גרוע, אז עכשיו הם עוד יותר לחוצים, לא ידעו מה לעשות. אז הם באמת העריכו שלישנסקי יברח למטולה, כי הוא היה לו שם קרובי משפחה, הוא באמת הגיע למטולה, הם עשו שם משמר מסביב לבית של הדודה שלו, הוא הצליח להיכנס, התחנן לפניה שתיתן לו... אני רק אומר, הסיפור הזה כאילו שהורגים מישהו באבל בית מאחה, זה ממש מזכיר את שבע בן בכרי, ואת לישנסקי שניסו להוציא אותו שם להורג, הם לא הצליחו. בסופו של דבר היא אומרת לו, מה פתאום, אני בעלי וזה, היא מנסה, אומרת לו, אני צריכה להתייעץ עם בעלי, היא יוצאת החוצה הדודה, עושה כאילו, עושה צעקות שגנבו לה את הסוסה, ואז כל המושב מגיע, ובחסות הבלגן הזה, היא מנסה להגיע לבעלה ולהגיד לו, תקשיב, הגיע לישנסקי ומה לעשות, אבל גם הוא מנצל את הבלגן ונמלט, הוא מבין שמסוכן לו פה והוא נמלט, הוא מצליח לגנוב איזה סוס, ועולה עליו, אבל אז הוא כנראה עושה טעות, ובמקום לברוח צפונה, לאזור לבנון, שכבר היה בשליטת הצרפתים, באותה תקופה, שהגיעו מצפון, הוא מחליט לברוח דרומה, לכיוון פתח תקווה. בפתח תקווה הוא מגיע לבית של משפחת פסקל, שהיו חייבים לו טובה, כי הוא כשהוא באחד ה... זה מעניין אתכם מה שאני... לא, במשפחת פסקל בפתח תקווה, כי הוא, באחת הפעמים שהוא היה, הוא הרי היה הולך למצרים וחוזר, באחת הפעמים הוא הביא להם דרישות שלו מאבא שלהם במצרים, וגם כסף וכל מיני ציוד, והם היו חייבים לו. ובאמת, הראש המשפחה לא היה. והיו שם אמא ושלוש בנות. עוד לפני שהוא הגיע לבית שלהם, זקן השומרים אברהם שפירא והזהיר אותם. אם לישנסקי יגיע לפה, אתם חייבות להסגיר אותו. הוא מסכן את כולנו. ואז יש רעיון איתה גם כן. תעשו ביוטיוב, זה מופיע ביוטיוב, במרדף אחרי לישנסקי. היא מתראיינת, הגברת פסקל, ואומרת, הגיע, פצוע. אומרת, תעזרו לי, אומר, איך אפשר, יהודי פצוע, עזרנו לו וכל זה. אבל אומרת, אתה לא יכול להישאר פה, אנחנו פה רק בנות, ישר יראו. ישר יראו אותך. אז הם לקחו אותו, ללבישו אותו בגדים של איזו אישה, זקנה, ולקחו אותו לפרדס, היה להם שם איזה מין בית אריזה כזה, אמרו, תישאר פה, אל תזוז. אבל הוא לא יכול היה להישאר, היה לו זה, אז הוא יצא קצת, והפועל הערבי שהיה להם ראה אותו. והוא היה בטוח שזה בעל הבית, חזר. אז הוא הלך למשל, אמר, אדון פסקל חזר, אמרו, איזה חזר, זה, בקיצור. הבינו שיש שם משהו, הביא אותו אליהם הביתה, ואמרו לו, אתה חייב לעזוב מחר בבוקר. הוא התחנן, ממש בכה, הוא אין ברירה, אתה מסכן אותנו. הוא הסכים שלמחר בבוקר הוא עוזב, זה לא עזר, באמצע הלילה הגיעו אנשי המושבה לתוך הבית, ובאיומי אקדח אמרו לו, אתה חייב לעזוב עכשיו. הם פחדו עוד פעם שהטורקים יעלו על זה ויחריבו את המושבה, זה היה האיום. הוא היה מפורסם בכל הזה, הוא יוצא לדרכו, עוד פעם הוא היה חלש, היה פצוע, אחרי 20 יום שהוא בורח, וכל היישוב מחפש אחריו. ואז הוא המשיך דרומה, ובאחד המקומות בדרום, וכנראה באזור בית דגן, איזה בדואי זיהה אותו, נאבק איתו והצליח לתפוס אותו ולהסגיר אותו לטורקים. הטורקים לקחו אותו לכלא והביאו אותו לדמשק, ותלו אותו בדמשק יחד עם נעמן בלקין. שנעמן בלקין היה בן דוד של אבשלום פיינברג, והוא האשים את יוסף לישנסקי, שהוא זה שהרג את אבשלום פיינברג, מה שהתברר בהמשך, שמצאו את דקל אבשלום כעלילת דם וכל זה הדרך. ונעמל בל... יוסף לישנסקי היה דובר ערבית ראותה, לפני שהוא עלה לגרדום, הוא נתן נאום. התליין הטורקי לא הבין, הוא דיבר בערבית אל הקהל. הוא אמר, אני עוזב את העולם כשהאימפריה הטורקית, תלו אותו יומיים אחרי שאלנבי נכנס לירושלים, והטורקים נסוגו. ממש, הוא היה כאילו הלכו את השערה, אומר, אתם הולכים לקרוס וכל זה, כשהתליין הטורקי הבין שהוא מדבר נגד האימפריה, אז הוא עוזב, ויש תמונה שלהם תלויים ביחד, לישנסקי ובלקין. הוא נקבר בדמשק, אחרי זה הביאו אותו לקבורה בארץ, וקברו אותו, איפה? דני, אתה זוכר? בראשון לציון. נקבר, לא בזיכרון משום פנים ואופן, והאלמנה שלו נלחמה המון שנים לתאר את שמו, בעיקר מהאשמה שהוא הרג את אבשלום פיינברג. אגב, יש לו, נולדה לו בת, הייתה לו בת שקראו לה עברייה, עברייה לישנסקי, שנפטרה לא מזמן, הייתה גרה ברמות השווים. 2011, משהו כזה נפטרה, התעסקה בספרות ותיאטרון, משהו כזה. ואשתו, חנה נדמה לי קראו לה, אני לא בטוח, או חנה או שרה, או רבקה, רבקה נראה לי. היא נלחמה המון שנים לתאר את שמו, וכשב-67 התגלתה גופתו של אבשלום פיינברג, דחת תחת דקל אבשלום, ולכולם, אגב, הסיבה שלישנסקי לא אמר, לא סיפר מה קרה, הוא הרי ידע מה קרה לאבשלום פיינברג, זה בגלל הוראה מפורשת מאהרון אהרונסון. הרי לישנסקי נפצע, ואבשלום פיינברג נהרג עם הבדואים האלו, אז פינו את לישנסקי למצרים, ולאהרון אהרונסון שהיה במצרים, אמרו לו, תקשיב, יש איזה יהודי מדבר עברית בבית חולים. הוא הולך לבקר אותו, ואז הוא סיפר לו מה היה, אז אמרו לו, תקשיב, אסור לגלות, אסור שידעו בארץ, זה יחליש את המורל שלהם, כי אבשלום פיינברג היה דמות מאוד מאוד, הוא היה הכי קריזמטי שם. כתבו עליו רומן, נבה מקמן עתיר, כתבה לפני איזה 15 שנה איזה ספר על אבשלום. היה משורר, אתם מכירים את השיר אלף נשיקות, כן? אלף נשיקות, זה הוא, זה שיר שהוא כתב. ולכן לישנסקי שמר, אומר, אהרון אהרונסון ביקש לו לגלות, הוא לא גילה. והאשימו אותו בה. רק ב-67, כשגילו את הזה, אז בעצם התגלה שהוא כמובן לא הרג את אבשלום פיינברג, הרגו אותו הבדואים, ואז היא נלחמה, אבשלום פיינברג הביאו לקבורה בהר הרצל, ולקחו חלק מהדקל שגדל שם, נמצא מעל הקבר שלו, והיא האלמנה שלו, של לישנסקי, נלחמה שיעבירו את גופתו מבית העלמין בראשון לציון, לקבורה צבאית בהר הרצל, נדמה לי שב-79 עשו כך, והוא קבור ליד אבשלום פיינברג. בחלקת מחתרת נילי, ליד השניים קבורים זה ליד זה. הוא נעשה איזשהו צדק היסטורי. והדבר הזה, אדם שהיה ממש לוחם בודד, וכן על זה הדרך. טוב, עד כאן, בגלל האבל מאחה הזה, פינת ההיסטוריה שלנו. מעניין, לא? דני. טוב, אנחנו פותחים פה איזה פרק משונה מאוד, מסתיר מאחוריו עלילה, דרמה, מתח, סכנה ונקמה. בסדר? בוא נקרא את כל הפרק ואז נשאל את השאלות. פרק א', ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, הפסקה, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל, המה, כי מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ואמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני. ואמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים, אעשה לכם. ואמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמדנו, מתייצב בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענו לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ואמר המלך, אני אתן, ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול ועל שבועת אדוני. אשר בינותם, בן דוד ובן יונתן, בן שאול, ויקח המלך את שני בני רצפה, בת איה, אשר ילדה לשאול, את ארמוני, ואת מפי בושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילה המחולתי, ויתנם ביד הגבעונים, ויוקיום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד, והם מומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה בת איה את השק, בתתה אולי לצו, בתחילת הקציר, עד ניתח מים עליהם מן השמיים, לא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, בתחילת שדה לילה. ויוגד את דוד את אשר עשתה רצפה בתאה לפילגש שאול, וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן אשר תלאום שמה פלישתים ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע בקבר קיש אביב, ויעשו כל אשר ציווה המלך ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. עד כאן סיפור אחד, בסדר? שאנחנו עדיין צריכים להבין אותו, אבל טוב, המשך. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדה ואימו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. וישבי בנו ואשר בילידי ערפה, ומשקל כנו 300 משקל נחושת והוא חגור חדשה, ויומר להקות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ואחת הפלישתים הימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. ויהי אחרי כן ותהי עוד מלחמה בגוב עם פלישתים, אז היכה שמחה יחושתי את סף, אשר בילידי ערפה, ותהי עוד מלחמה, המלחמה בגוב עם פלישתים. ויח אל חנן בן יערי אורגים בית הלחמי את גוליית הגיטי ועץ חניתו כמו אורגים. כן, יש פה כמה סתירה, מי זה אל חנן בן יערי? הרי אנחנו יודעים שדוד הרג את גוליית, נכון? אז יש כאלה שאומרים שזה אח של גוליית בדברי הימים, יש כאלה אומרים שדוד המלך היה לו עוד שם שקראו לו אל חנן. ותהי עוד מלחמה בגת ואיש מדון ואצבעות ידה באצבעות רגליו 6 ו6, 24 מספר, וגם הוא יולד לערפה. ויחרף את ישראל ויקהו יונתן בן שימה, בן שימה אחי דוד, את ארבעת אלו יורדו לערפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדה. זה הפרק. בואו נשאל כמה שאלות על הפרק הזה, בסדר? שאלה ראשונה, האם יש קשר בין החלק הראשון לחלק השני? כאילו, לכאורה, שני חלקים מנותקים. חלק אחד, התעסק עם שאול, חלק שני, כל מיני השלמות של מלחמת דוד, וכל מיני מצבים מסוכנים שדוד היה בהם, אבל האם זה סתם נמצא מונח ביחד, בסדר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה... מה ראה דוד שבעקבות הסיפור הזה, לכאורה שאול חטא, נכון? חטא, ואז דווקא כתוצאה מן החטא הזה, דוד כאילו עושה לו לבה ממלכתית, ומקריב, ונכון? אז זה קצת לא ברור הדבר הזה. לכאורה, אם שאול חטא, אז מה עכשיו אתה עושה לו לבה ממלכתית? מוזר מאוד. והשאלה השלישית, כמובן, היא, אני חוזר איתך את הפרק, יש פה רעב. רעב בארץ ישראל, מי עושה? קדוש ברוך הוא עושה. רעב בארץ ישראל, הכוונה שלא יורד גשם. לא יורד גשם, אין חיטה, אין חיטה, יש רעב. אז יש פה איזה משהו אלוקי, שזה לא... ודוד חוקר, בודק וכו', והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, זה בגלל הגבעונים. טוב, גבעונים? למה הגבעונים? אז אל שאול ואל בית אדמים, על אשר הם את הגבעונים. אבל אנחנו מסתכלים על כל ספר שמואל, ולא מוצאים שום מקום ששאול ימית הגבעונים. איפה בדיוק זה היה הדבר הזה? מה הייתה הסיטואציה? יש פה איזו טענה חמורה מאוד, נכון? שהיא ודאי חטא. כלומר, עובדה שיש פה רעב. אבל איפה זה היה בדיוק? מתי זה קרה? עכשיו, מה אומרים חז"ל? נוביר הכהני... איך? מה? שמה? עיר הכהן. או, יפה. זאת אומרת לנו רבי יצחק, מכיוון... מצטט לנו רבי יצחק את המדרש, מכיוון ששאול פגע בנוביר הכהנים, והגבעונים היו מספקים מים לכהני נוביר הכהנים ונפגעה פרנסתם, כתוצאה מהדבר הזה, יש חרון נף וכו' וכו'. זה כמובן המדרש הזה הוא קשה ביותר. זה לא פרופורציונלי, בסדר, אז זה בגלל זה כזה עונש. רגע. חכה, בדיוק. אבל נראה גם רוצה שנסתכל גם מה אומרים הגבעונים בעצמם. כשדוד קורא לגבעונים, אז מה הוא אומר, אבל אתה לא הזכרת לי את זה, אבל מה הוא אומר? אומרים לנו, אין לנו שום דבר, מה אתם אומרים? ואומרו אל המלך, האיש אשר קילנו, באשר דימה לנו, נשמדנו, מתייצב בכל גבול ישראל, הם מתארים פה מלחמת חורמה של שאול בגבעונים. בכל גבול ישראל, לא רק בנוב. ואנחנו נותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקרנו לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. שאני כאן מכניס פה עוד שאלה, עכשיו זה המקום להגיד ששאול הוא בחיר השם. הרי עכשיו מדברים על זה ששאול חטא, מה נכנס פה הכינוי הזה? יש כאן אירוע שאנחנו לא מבינים אותו. מצד אחד יש פה איזשהו משהו מורכב, יש פה איזה חטא. מצד שני, הטענה שהם טוענים, אנחנו לא מבינים איפה היא קרתה. מצד שלישי, יש פה איזה סיום מאוד מוזר של מלחמות וכן על זה הדרך. וכנראה הפתרון של התעלומה הזאת של הפרק הזה הוא רק אם נחבר את הכל ביחד, כולל דברים שראינו כבר מקודם. ננסה להבין את זה באופן הבא. אתם איתי? טוב. בואו נתחיל. בתנ"ך יש הרבה פעמים תמונות חסרות. אירוע, באמצע משהו קרה. ואתה יכול רק לנסות לדמיין מה היה, לשער מה היה. לדוגמה, יש לנו 38 שנים חסרות של בני ישראל במדבר. יש לנו רק שנתיים ראשונות והשנה 40. מה היה 38 שנים? לא כתוב. נביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אבל לא כתוב. צריך לשער. אחת התמונות החסרות בתנ"ך היא התמונה מה קרה מהרגע שבו קרה אסון פילגש בגבעה, כן? שבעצם מה קרה? שבט שלם בעם ישראל הוכחד, שבט בנימין. זו תמונה אחת. תמונה שנייה, שאול הוא מלך ישראל. כלומר, מישהו בדרך עשה כאן מלאכת שיקום, לקח את השבט המרוסק הזה, חיבר אותו, חיתן אותו, הוא הוליד ממנו זה, עד למצב שהוא מסוגל להעמיד ממלכה. מישהו עשה את זה. מי עשה את זה? כנראה, פה אנחנו כאן מנסים לשער, המשפחה של שאול. מה הוא עשה? היה צריך פה צורך בשיקום כפול. מה הוא הצורך? קודם כל, שקם את השבט מהטראומה של מלחמת האחים. אבל דבר שני, מה הם הערים המרכזיות של שבט בנימין? הערים המרכזיות מה הם? לא, דווקא שהיא לא נמצאת בנחלת אפרים. הערים המרכזיות של בנימין, כמו שמופיע באיזה, גבעון, הכפירה, בארות, קריית יערים, והגבעה. מכמס, הגבעה, זה הערים המרכזיות. אפשר לנסות להבין, לא בלי... בלי מאמץ יותר, שברגע ששבט בנימין כמעט הושמד, הערים שלהם נשארו רכות. מי חזר לערים האלו? הגבעונים. חזרו לגבעון. מי שישקם את השבט, יצטרך גם לכבוש את הנחלה מחדש. עכשיו, לגבעונים, אני מזכיר לכם, אסור להם לחזור, הם נשבעו. כל מה שלמדנו בספר יהושע, שהם רימו ונשבעו וכל זה, בשנייה הראשונה שהייתה להם אפשרות להפר את השבועה ולנצל את ה... ולנצל את ה... את החולשה של שבט בנימין, הם עשו את זה, הם חזרו מיד לערים שלהם. ולכן, כל מה שאני כרגע אומר לכם, זה הכל בעצם רמוז באיזה פסוק אחד בספר דברי הימים. תסתכלו רגע בדברי הימים, פרק א' כמובן, פרק משהו זין, משהו כזה. תראו את פרק, כן, פרק זין, פרק ח', סליחה. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב. כלומר, פרק ח' פסוק כפתת. כלומר, משפחת שאול היא מגבעון. היא בעצמה מגבעון. ולכן כששאול עולה, לא רק שאול, אלא אבא שלו כנראה כבר, הם מובילים את שיקום שבט בנימין, דבר ראשון על ידי ירושת הנחלה מחדש. הגבעונים, שלא מבני ישראל המה, הגבעונים הללו, הם הפרו את השבועה, הפרו את ההבטחה, נתנו להם את חייהם לשלל, בשנייה שהם יכלו, הם הלכו והשתלטו מחדש הנחלת בנימין, ולכן כל מי שישקם את שבט בנימין, יצטרך לרשת הנחלה מחדש. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל בנדב, וגדור ואחיו וזכר, ומקלות הולדת את שמה וכולי, ואף הם הנגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם, ויש כאן את נר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, וכל הרשימה כאן, שבעצם, זה בפסוק מם, והיו בני אולם, אנשים, כולם ממשפחת שאול, אנשים גיבורי חיל, דורכי קשת ומרבים בנים ובני בנים, 150 כולל בני בנימין. כלומר, זה חלק משיקום השבט, קצת כמו הדור שאחרי השואה, שילדו ילדים וכמה שאפשר וכמה שיותר וכולי, וגם היו גיבורים. כלומר, נעשתה כאן מלחמה. שאול, אבא של שאול ושאול, הובילו באמת את המלחמה בגבעונים כדי לגרש אותם מגבול ישראל, כי הם עברו על השבועה. זה ברור? יפה. זה מעשה טוב או לא מעשה לא טוב? מעשה מצוין. מעשה גדול, מעשה אדיר. עשה שאול. מול הגבעונים האלו. ולכן הגבעונים, יש להם חשבון עם שאול. אישי. איפה ראינו את זה? זוכר? לא, לפני עד הוא שיח עם דוד. זוכרים מי הרג את בנו של שאול, איש בושת? איך ששאול נופל? בדיוק, בדיוק. זוכרים? הנה, נכון, הנה ראינו את זה כאן, זה בפרק שמואל ב' פרק ד', נכון, מיד אחרי ששאול, בוא נחזור רגע לפרק הזה, וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו, שני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בנם שם שני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין, וירחו הבארותים גיטם, והיו שם גרים עד היום. טוב, שימו רגע את זה בצד. וליונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים, והיה בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותישא אומן טוב התנוס, והיא בחופזלנוס, והיא פול והיא פסח, ושמופי בושת. יש לי שאלה, איפה הוא נמצא? יונתן נופל בישראל, בגלבוע. היא נמצאת עם הילד איפה? בגבעה בבנימין. למה היא בורחת? למה היא נסה? למה היא מרימה את הילד הזה ובורחת, והיא נופלת והוא שובר את הרגל? למה? כי מה ברור לה? שעוד רגע מישהו ידפוק לה בדלת ויהרוג אותה. מי יכול לדפוק בדלת? הגבעונים. כי אנחנו נמצאים כאן באחת מהערים, נכון? היא צדקה או לא צדקה? את הילד של יונתן היא הצילה, אבל באמת לא עובר הרבה מאוד זמן, נכון? והלכו בני רימון הבארותי, גם בארות. כלומר, כנראה מדובר בסוג של מגדים מגבעון, ששאול, שמרחשו, התגיירו וכל הדבר, אבל הם עדיין שומרים את עברתם, והלכו בני רימון הבארותי, רחבו בענה בבוק, יכולים על בית תשבושת, והוא שוכב במשכב הצהריים, והן הבאו לתוך הבית, לוקחי חיטים ביקור אל החומש, ורחבו בענה, אז למדנו את זה, נכון, שגם, הם לא היו יחידים, הגיעו עוד כאלה שרצו להרוג אותו, נכון? ואז הם מסירים את ראשו וכולי, ורוצים להביא את זה לדוד, אבל המוטיבציה שלהם, וכך אומר כאן הרד"ק, היא היותם מבני גבעון שמחפשים לנקום בשאול. אז הם לא הצליחו, הם מנצלים את הרגע ששאול נופל במלחמה, כדי רצו לחסל גם את הבן של יונתן, וגם את הבן של שאול, כלומר, לא יישאר שאול. אז את הבן של יונתן מפיבושת, האומנת הצילה, את איש בושת לא הספיקו להציל, והם מביאים את זה לדוד, והנה ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימונה, וכל פעם חוזרים שהם בני רימונה בערותי. ואומר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי וכולי, בקיצור דוד הורג אותם, אנשים רשעים, הרגו איש צדיק על משכבו, למה הם הורגים אותו? מה יש להם איש בושת? סתם כדי למצוא חן בעיני דוד? לא. הם בני רימונה בערותי, אני מזכיר לכם פה את ה... נחזור רגע לפסוק ב'. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב בני רימונה בערותי, בני בנימין, כי גם בערות תחשב על בנימין. למה צריך להגיד שגם בערות תחשב על בנימין? זה בדיוק היה הקרב. האם בני בנימין יצליחו להוריש גם את העיר בערות? כן. הם הורישו את העיר בערות והרגו שם את כל הגבעונים. שני החבר'ה האלה נשארו וכנראה נכנעו ומצאו לעצמם איזה תפקיד בצבא. ויברחו הבערותים גיטה אימה והיו שם גרים עד היום הזה. וזה פסוק מאוד חשוב. מפני שמה זה גת? גת זה קריית גת. איזה עיר זאת? פלישתית. חמשת ערי פלישתים. גת, עקרון, אשדוד, אשקלון ועזה. נכון? יוצא שיש לנו כאן קשר, נוצר קשר בין מי למי? בין פלישתים לבין הגבעונים. קשר מאוד מעניין. בינתיים הגבעונים על הדרך אומרים לפלישתים, אנחנו נעשה לכם את העבודה, נחסל לכם את שאול ואת כל זרעו, ונביא את זה לדוד. נביא את זה לדוד מה? כדי למצוא חן בעיניו, או כדי להיות גיס שלישי בתוך צבאו של דוד? כלומר, יכול להיות בהחלט שהגבעונים, שהם בתוכנו, הם גרים, גרו, הם כל הזמן אוספים מודיעין מדויק, מעין כמוהו, על דוד. קודם כל הם ניסו לחסל את שאול ואת כל משפחתו, הצליחו בצורה חלקית, ואחר כך שהם כאילו מתווספים לדוד, אבל הם בינתיים אוספים מודיעין, כדי שביום פקודה יהיה מי שיפתח לפלישתים את הדלת וייתן להם לעבור בנועל מעבר כוח דרך כוח, וכאן אני מניח לפניכם שאלה, שכל לומד תנ"ך צריך לשאול אותה. פלישתים, אמרנו, מה עם חמשת ערי פלישתים? שפלת יהודה. איך שאול נופל בגלבוע? איך שאול, איך הקרב מגיע לגלבוע? כיצד, הם צריכים בשביל זה לעבור, צריכים לחצות את כל הזה. מישהו פה סיפק מודיעין. מישהו פה נתן להם לעבור. מישהו כאן אמר להם, תלכו מכאן, תלכו משם, זה הנתיב וכו'. מי זה יכול להיות? הגבעונים. כלומר, הגבעונים היו גיס חמישי בתוך עם ישראל, שסיפקו לפלישתים את המודיעין שאפשר להם לחצות את הארץ לשתיים ולתקוף את שאול במקום שהוא לא ציפה לו. בגלבוע, ולכן באמת שאול נופל בקרב בגלבוע. כי שאול נאלץ לפצל את הצבא שלו. כי פתאום פלישתים תוקפים אותו בגלבוע מרגע. זה יכול להיות שזה בכלל לא נאה. והם תוקפים אותי בגלבוע, אבל עיקר ההתקפה תהיה, איפה? על בנימין. ולכן, זה אגב פותר את אחת הבעיות החמורות, איך, מדוע נעדר ונפקד שמו של אבנר בנר בקרב בגלבוע? אבנר בנר הוא שר צבא שאול, איפה הוא? שאול נופל, יונתן, מלכישוע, אבינדב, בניו נופלים. איפה אבנר בנר? למה הוא לא בקרב הזה? תשובה, החזית מחולקת לשניים, ושאול אומר לאבנר, תשמע, אני הולך ללחם בצפון, אתה תהיה אלוף פיקוד מרכז, אני לא יודע איפה המאמץ העיקרי של פלישתים. יכול להיות שזה בכלל הונאה, והם עושים לי הונאה, מושכים אותי צפונה, ובסוף הם התקפו את בנימין. אז אבנר הוא אלוף פיקוד מרכז. בסוף הוא קרה שם כלום, אז לא היה צריך אותו, אבל הוא... בסדר? אבנר הוא לא, הוא גיבור ישראל כמובן. זה האירוע. זה האירוע. בסדר? ניסיון חיסול של שאול ובניו, מתן מודיעין מדויק לפלישתים שאפשרו להם לחצות את הארץ ולתקוף את שאול בחזית שנייה, ובהמשך, ולכן זה מופיע באותו פרק, איך זה הדבר הזה כל כך, דוד יוצא למלחמה, ופתאום מחפשים אותו, נכון? כמעט הוא נהרג, בתי עוד מלחמה לפלישתים, החזיקו מודיעין מדויק, מי נתן להם את התמונות של דוד, את המיקומים שלו, מיקומי כוחות, מאיפה יש להם את זה? גבעונים, לכן זה מופיע כאן בהמשך הפרק. כלומר, הם ממשיכים לגרום את הנזקים החמורים שלהם בתוכנו. רבותיי, זה מזכיר כמובן, מי שזה מזכיר לו, אז זה כמובן את השביעי באוקטובר, כן? ואת המראים הגיעו, הרוצחים, הגיעו עם מפות, הם ידעו איפה גר הקבט, איפה גר הרבשץ, איפה נמצאת הנשקיה. מאיפה הם ידעו את זה? הם עבדו! הם חיו, הם צילמו, הם עבדו, הם הכל נתונים, ידעו את הכל, הם לא באו ככה, הם הגיעו עם מודיעין מדויק, כולל בסיסים סודיים. כל מי שעבד שם נתן להם מודיעין. יש סיפור ידוע עם אחת שהייתה נרצחה בבארי, שהייתה צלמת, וזה מישהו עשה איתה, בוא נעשה ביחד תערוכת צילום בחוץ לארץ, משני עברי הגדר, אני אצלם, את תצלמי, ואתה שולחת תמונות וכל זה, וכשהיו צריכים לנסוע לתערוכה, הוא פתאום חתך קשר, והתבר שכל התמונות שלה בעצם עשו בהם שימוש מודיעיני, כן? אז זה מה שקרה, תראו את הפסוקים האלה. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד, וישבי בעיניו, מאיפה הוא יודע, ישבי בעיניו הזה, איך דוד נראה, ואיפה הוא נמצא, מחפש את דוד. ויאמר להכות את דוד ברגע האחרון מצילים. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור לו, תצא עוד איתנו למלחמה, ותכבד לרסל. לא אמרתי, זה ברור שכל הפרק הזה קרה בתחילת מלכות דוד. בסדר, זה ברור שזה הכל פרק מאוחר שנכתב רק בהתחלה, אנחנו עוד נצטרך לענות למה זה נכתב שמרו, אבל זה ברור שזה מדובר. מה? שנייה, רגע, אני חייב קודם כל לסיים, כי אנחנו, אין לנו הרבה זמן. אז ברור שהפרק הזה הוא מתחילת ימי דוד, בסדר? כי, וברור שדוד אחרי זה יצא לעוד מלחמות, למלחמת ארם צובה וכולי, וכולי. הם אומרים לו, במלחמה הזאת אל תצא, כי אנחנו מבינים שיש להם מודיעין מיוחד ומחפשים אותך. מלחמות אחרות יהיה בסדר, אבל פה הם הולכים על הראש שלך. הם קיבלו מודיעין זהב. מאיפה הם ידעו? בשביעי באוקטובר, ממפקד האוגדה בעזה, והם ישבו לו על החמל כדי לחטוף אותו. לא הצליחו, אבל ישבו לו על החמל, ניסו לחטוף אותו. בסדר, אחרי זה פרסמו שהוא, אבל בשם אחר, שנמרוד אלוני, שהיה פעם, אחד לפניו או שתיים לפניו, מפקד אוגדת עזה, הוא חטוף בעזה. אבל הם תכננו את זה. הרי מודיעין, מודיעין, כל הפועלים וזה, הכל הם החזיקו שם. אז לכן אומרים לו, לא תצא למלחמה. אז נשבו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא איתנו למלחמה, לא תחבא את נר ישראל. ויהי אחרי כן ותהי עוד מלחמה בגוב עם פלישתים. גוב. מה זה גוב? גוב זה קצת מזכיר את נוב. נוב, אז יכול להיות שפלישתים מגיעים לנוב. גוב יכול להיות נחל גוב בזה, אבל יותר הגיוני שזה וריאציה של המילה נוב. שוב פעם, עוד פעם פלישתים מגיעים, עוד פעם באזור נוב. נוב זה כמובן אזור של הגבעונים. יש כאן רצף מלחמות שבהם דוד עצמו נמצא בסכנה, כלומר מישהו סיפק את המודיעין הזה. אלה הם הגבעונים. אז עכשיו השאלה מתהפכת. אז אם הם כאלה רשעים וכאלה בוגדים, אז מה פתאום יש רעב? למה הקדוש ברוך הוא מקשיב להם? שימו לב מה שקורה כאן. יש רעב בגלל ששאול חטא ופגע בנוב עיר הכהנים, וגם הרג, כנראה לא רק שהוא גרם להם להפסיק לספק מים לאחיהם, לזה, אלא הוא גם הרג אותם, את הגבעונים. כלומר, היו גבעונים שנשארו נאמנים לשבועה שהם נשבעו. היו, הרוב לא היו כאלה, אבל היו גבעונים שנשארו נאמנים לשבועה שהם נשבעו, הם לא עזבו את נוב עיר הכהנים, הם אמרו אנחנו זה, ואותם שאול הרג, ועל זה היה רעב 3 שנים בארץ, אז זה צריך לחפר, זה באמת היה טעות. אבל מה עושים הגבעונים? הם מנצלים את האירוע הזה כדי לספר נרטיב. אני אתן פה דוגמה, בסדר? כשנלחמים, יש טעויות. מדי פעם, צהל, נגיד, הדוגמה הידועה זה דיר יסין פה, לא רחוק, כן, בארנוף בעצם של היום, בשמת השחרור, נהרגו שם 220, חלקם הגדול היו אזרחים, גם נשים, גם ילדים. האצל והלח"י טוענים בכל תוקף, וכך היה, שהם הודיעו להם וזה, והם לא עזבו את הבתים, ולכן שפיצצו את הבתים נהרגו. זה ודאי תקלה, אף אחד לא התכוון לזה מראש. התקלה הזאת הביאה איתה גם הרבה ברכה, כי זה גרם למנוסת הערבים, אבל צהל לא רוצח אזרחים סתם. ויש תקלות. אבל התקלה הזאת של דיר יסין נהפכה למה? לעלילת דם, שהערבים אומרים, היהודים מגיעים לכפרים ורוצחים ושוחטים נשים וילדים, מה שחזר אליהם כבומרנג, כתוצאה מהדבר הזה התחילה המנוסה הגדולה של הנס הגדול בניסן תשח, לא מדברים על הנס הזה, בניסן יגאלו וניסן עתידין יגאל, בניסן תשח עזבו את ארץ ישראל, שטח המדינה היהודית העתידית, 400,000 ערבים. עזבו, ברחו, חלקם ליהודה ושומרון, חלקם ללבנון, חלקם לעזה, בגלל דיר יסין. בסדר? אבל אנחנו לא. הגבעונים עושים בדיוק אותו דבר. אומרים, כן, שאול, כמו שהוא הרג את הגבעונים, שאסור היה להרוג אותם, בגבעון, אותו דבר הוא עשה גם לגבעונים בגבעון, ולגבעונים בבארות ולכולי. כלומר, הם מנסים להלביש על שאול את הטיקט הזה, על כל מה שהוא עשה כלפי הגבעונים, בעוד שהסיפור עצמו מחולק לשתיים, ירושת הגבעונים מהערים שהם תפסו, הייתה מעשה הירואי של שאול, גדול של שאול, נכבד, והיה שם גם איזה תקלה שצריך לטפל בה. הם מנסים לקרוך את הכל בקריכה אחת, ולספר סיפור, ולהגיד, הנה, תראו את שאול. ובו בזמן הם ממשיכים לאסוף מודיעין על דוד כדי להרוג אותו. דוד מבין את זה. ולכן אומר דוד, אנחנו נעשה פה עכשיו 2 שעשהו. פלגין על דיבור, סליחה. ולכן זה מה שכתוב כאן, יוטל לנו 7 אנשים בניו והוקענו לאדוני בגבעת שאול, בחיר אדוני. בחיר אדוני זה כאילו מחאה של הכתוב. אתם לא תספרו על שאול שהוא זה רוצח. שאול הוא בחיר השם. ואת רוב שעושה כלפי הגבעונים, טוב עשה. והייתה שם גם תקלה, שנבע מהרוח הרעה שהייתה, ומדואג האדומי, ועוד כל מיני דברים שלמדנו בעבר. בתקלה אומר דוד, אני אטפל. בסדר. יכול להיות שדוד, או סליחה, שאול או זרו, צריכים לשלם מחיר על התקלה שנעשתה, שהיא קשורה לחילול השם, אחרי שנשבעו לגבעונים, אסור היה לגעת בהם. לאותם אלה ששמרו על השבועה. אבל אומר המדרש, וזה מדרש, מה כתוב? ויאמר אדוני אל שאול, למה יש רב? אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. אומר המדרש, יש שתי סיבות. בית הדמים של המית הגבעונים, סיבה אחת. מה הסיבה הראשונה? מה זה אל שאול? לא. לא. זוכרים? שלא נספד כהלכה. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה לא סיפרת את הסיפור של שאול. ובינתיים הם עושים נרטיב אחר, הפלסטינים האלה הגבעונים, והם עושים פה נקבה וכל הדברים האלו. הם מנצלים את האירוע המקומי שצריך לטפל בו, ומלבישים עליו את הכל, ומספרים סיפור כזב על שאול. ובינתיים, כשאתה עסוק בזה, הגבעונים האלה אוספים עליך מודיעין. אתה תדע, תתקל בהם בעצמך, לא הם יארגו אותך, הם יעבירו את המודיעין לגת, ומגת יגיע איש בי, בגת, בגוב, אולי זה גת וגוב ואותו דבר, והם ינסו להרוג אותך. דוד מבין את זה ישר. מיד הוא מבין את זה, הוא אומר, אוקיי, בפעם המקומית אני אטפל, אבל הדבר היותר חשוב זה מה? לא רק להספיד. להביא את שאול מאיפה שהוא קבור שם בצפון מזרח הארץ, ולקבור אותו איפה? איפה? בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביב. כי מי שאחראי על כך שיש ארץ בנימין, ויש נחלה לבנימין, זה שאול וקיש אביב. אז הוא יקבר במקום שבו הוא עשה את הגבורה. כלומר, דוד מספיד את שאול, מספר את הסיפור האמיתי של שאול, ששיקם את בנימין, והוריש את הגבעונים, ונלחם בהם, ושילם על זה מחיר, ולכן הם רצחו לו את הבן, ורצו לרצוח לו את הנכד, הגבעונים הללו. וזה בסדר, יש שם גם איזה פינה של גבעונים נאמנים שבהם אסור היה לגעת. וכנגד זה, דוד עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ונותן שבעה בנים. עוד פעם, זה האכזריות של הגבעונים וכן זה, אבל את זה לקרוך, כאילו, כמו שאמרנו, בגלל דיר יסין, תגיד, כן, צהל הוא כל מקום שהוא מגיע, הוא בא ושוחט תינוקות. לא! או אפילו היום נהרגו איזה משפחה פלסטינית בתמון, כן? איזו טעות מבצעית. בסדר, אז קורות טעויות, וצריך לחקור אותם שלא יקרו דברים כאלה, וכן על זה הדרך. אבל זה, אנחנו משתדלים להילחם הכי מוסרי שאפשר, נכון? לפעמים יותר מדי מוסרי. אז, ולכן הפרק הזה מחובר. כלומר, הנזק שעושים הגבעונים הוא לא יתואר. הם מעבירים מודיעין, הם אפשרו לפלישתים לחצות דרכם ולתקוף את שאול בגלבוע. הם ממשיכים לאסוף מודיעין על דוד ומעבירים את זה לפלישתים, ואז דוד מוצא את עצמו מותקף אישית, הם יודעים איפה הוא, מחפשים אותו. דוד מבין את הדבר הזה, ולכן הוא מטפל בתקלה מה שצריך, אבל הוא מעלה את עצמות שאול, עושה לשאול לוויה ממלכתית. בינתיים הרי שאול לא נקבר לוויה ממלכתית. אנשי יבש גלעד עשו איזה מבצע, אבל לא היה כאן קבורה ממלכתית, עשו לו קבורה ממלכתית. מספיד אותו כהלכה, שזה מה שאנחנו עושים עכשיו. כלומר, מספרים את הסיפור האמיתי של שאול, מלך ישראל וקיש אביו, שירשו מחדש את ארץ בנימין, מביא אותו לקבורה בארץ שלו, ומיד אחר כך, הכתוב מספר לנו, ותראה את הגבעונים, תראה את כמעט הם, גם את דוד הם רצו להרוג, והמודיעין הזה שם, ובעצם פה בפרק הזה, נפטרת, הוא בא לפתרונה אחת ולתמיד, הבעיה החמורה הזאת של הגבעונים. רבותיי, חזק וברוך, אנחנו נפגש בספר שמואל, בעזרת השם, בזמן קיץ אחרי פסח. בעזרתו יתעלה, חזקו וימצאו.